הנושא שנעסוק בו היום זה עניין של כיצד התורה, וכאן מדובר על הרב זצ"ל, זה עניין, זה אותו עניין, כיצד הוא מנתח את הנפש של האדם. צריך להבין, הרב זצ"ל הוא לא היה בוגר של פקולטה לפסיכולוגיה באוניברסיטה זאת או באוניברסיטה אחרת. זאת אומרת, הוא לא למד תורת הנפש או משהו כזה בצורה מדעית, אבל הוא למד והכיר וידע את הנפש של האדם דרך התורה. התורה היא פותחת לנו צוהר, פתח, להבין את הנפש של האדם בדרך שלה. עניין אלוקי, זה כבר לא עניין של מחקרים או דברים כאלה, אלא זה עניין אלוקי. יש עניין של לחדור לפנימיותו של האדם, לראות בעין חודרת, נאמר, ולהכיר את האדם בנפשו, בפנימיותו. אדם שהוא בעל שיעור קומה גדול, הוא מכיר את האדם. אני זוכר את עצמי, כשהייתי בא אצל הרב ציודה, זכר צדיק לברכה, אז לפעמים הייתה לי שאלה או איזו בעיה או משהו כזה, הייתה לי תחושה שהוא כבר מבין אותי, הוא קולט אותי עם כל המצבי רוח וכל הדברים האלה. פעם הייתה לי איזו בעיה, יש כאן מישהו שיש לו איזו בעיה בחיים, משהו? אף אחד. מה, באמת? לא, אתה לא שורה, בחור צעיר, אין לך. הייתה לי איזו בעיה. והמציאות קלט אותי מיד. הוא ראה שאני... הדברתי לו בקיצור מה הבעיה. הבעיה... הוא ראה שבעצם אני תופס את הבעיה הזו בלי פרופורציות. זאת אומרת, לפעמים אדם יש לו איזה בעיה בחיים, והוא מנפח אותה, והופך אותה לבעיה אולי גדולה מאוד. אבל מצד האמת זה לא... בגדול, אבל הוא בדמיונות שלו, ברגשות שלו, כל הדברים האלה, הופך את הדבר הקטן לדבר גדול. אז אמרתי לו את הבעיה שלי, וראה שאני מאוד מודאג, ואפילו עצוב מאוד בגלל הבעיה שלי. ומה הוא אמר לי? שמע את הבעיה, אמר לי, תתעלה. אני לא קלטתי בהתחלה מה הוא רוצה בכלל. וסיפר לי איזה סיפור שלא קשור לבעיה בכלל. הוא אמר, אז היה בתחילת דרכי בישיבה, לא הכרתי את ה... אמרתי, אולי אדם מבוגר, לא תמיד קולט את, את העניינים. טוב, אז אמרתי לו, מרוב חוצפתי, אני שאלתי אותך שאלה, ולא ענית לי. אז הוא אמר לי עוד פעם את המילה, תתעלה. סיפר לי עוד איזה סיפור, בלי קשר לעניין. אמרתי לו, אדוני, אני שאלת לך שאלה, ואתה מספר לי כאן סיפורים. אז הוא אמר לי פעם שלישית, תתעלה בתוקף. וסיפר לי עוד איזה סיפור. טוב, אני הלכתי, אני זוכר איפה זה היה, זה היה ברחוב הנביאים. שם הישיבה הישנה על יד זה. הלכתי ברחוב ושחזרתי את השיחה שהייתה ביני ובינו. אני לא הבנתי, אני שאלתי אותו שאלה, הייתה לי איזה בעיה, שהציקה לי מאוד ומילאה את הראש שלי כמו שאומרים, ובמקום לענות הוא מספר לי סיפורים. אבל מה, הוא אמר לי שלוש פעמים את המילה, תתעלה, תתעלה, תתעלה. שאלתי את עצמי, מה זה המילה תתעלם? מה הוא התכוון? קלטתי, הוא רוצה תתעלם מהבעיה. אל תהיה בתוך הבעיה. תתעלם מעל הבעיה. אז לקחתי את הבעיה, הסתכלתי עליה כאילו אני זר, לא שאני בתוכו. אני עומד מבחוץ, אני זר. אובייקטיבי, כמו שנקרא, סובייקטיבי ואובייקטיבי. לפעמים אדם יש לו בעיה, אז הוא כל כך תקוע בתוכו, שאין לו, אין לו ראייה אובייקטיבית, שהוא... הסתכלתי על זה מלמעלה, וואי, הער נהפך לאכבר. לקחתי דבר קטן, והפכתי אותו לדבר ענק. ניפחתי אותו. יכול לקרוא דבר כזה? דוגמה, כן. הוא היה חכם. איזה הוא חכם? הלומד מכל אדם וגם הרואה את הנולד. אז הוא קלט אותי ברגע הראשון. זה היה הבן, זה הרב ציודה, זה חזר. הרב קוק עוד יותר. הוא קלט את האדם, היה קולט אותו. והיה, אצל הרב ציודה ראיתי את זה בחוש, איך הוא מתאים את עצמו לכל בן אדם. עכשיו, יש אדם שצריך לדבר איתו ככה, ואחרי אתה אומר ככה. עד היום, התלמידים שלו והתלמידי שהיו בקשר איתו, הם זוכרים את התכונה המצוינת שהוא הכיר את הנפש. הוא חדר אל הנפש. במבט אחד הוא קלט את ה... מבט פנימי, כן? קלט את ה... על זה כותב כאן הרב, ואם עדיין נמצא מצבי רוח כאלה ואחרים, אחד ממצבי הרוח זה נקרא חרדות. חרדות זה פחדים. אדם, אני לא מדבר על מצבים קליניים, אבל אדם יש לו חרדה כזאת, חרדה אחרת וכו'. באופן נורמטיבי, כן. אז הוא מתייחס כאן לנושא של החרדות, אבל לא רק לחרדות, גם לכעסים ולעצות וכל הדברים האלה. והרב כותב, מה מקור כל הדברים האלה, ואיך להתמודד עם הדברים, ואיך לזהות את הדברים האלה. אם זה מעניין אתכם, מעניין אתכם? טוב, תפתחו בדף סמך, פרק ח', סעיף י' ג'. פרק ח', סעיף י' ג'. 13 מידות. 13 מידות. סמך, דף סמך, פרק ח', סעיף י' ג'. קודם כל, צריך להבין, יש מושג שנקרא ח', אבל המושג ח' מצטייר בדמיון של אדם, כל אחד לפי הדמיונות שלו. באופן כללי, המושג ח', המילה ח' היא מלשון חיסרון. חיסרון. מלשון להחטיא למטרה, אתה לא פוגע בו, לא פוגע במטרה. זה חסר. אז כל ח', כל חיסרון שקיים באדם מבחינה, מכל הבחינות, גם פיזית, גם מוסרית, כל דבר כזה הוא משאיר חותם על הנפש של הבן אדם. חותם כזה או חותם אחר. כל חטא מטיל חרדה מיוחדת על הנפש. יש כל מיני חרדות. אבל ברגע שהאדם הוא בחסרונות, אז הוא גם בחרדות. יש לו חרדות כאלה ואחרים. שהחרדה הזאת אינה מסתלקת כי אם על ידי התשובה. דיינו, מה זה תשובה? לתקן את אותו חיסרון. זה נקרא לתשובה, זה לתקן. אדם עושה תשובה, הוא מתקן את החיסרון, במילא אותה חרדה הולכת וחולפת, אותם פחדים הולכים וחולפים. ותלוי במדרגת התשובה. יש תשובה עמוקה, יש תשובה שטחית, יש כל מיני תשובות. תשובה מאהבה, תשובה מהירה. ולפי עומקה של התשובה, החרדה עצמה לא רק שמסתלקת, היא מה נעשית, מתהפכת למה? לביטחון ואומץ לבב. אני תוך כדי זה נזכר בנעוריי. בנעוריי חייתי בקיבוץ. קיבוץ משמר השרון. הקיבוץ היה מתחבר בדרך אפר לכביש בתלית חדרה. זה היה מתחבר בדרך אפר. הדרך אפר הזאת, היום יש שם כביש שלול, אבל אז היה דרך אפר. והדרך אפר הזאת עברה דרך פרדסים. ואני לא יודע אם אתם יודעים, יש חיה, קוראים לה תן. התן הזה הוא מיילל בלילה. תנים, מייללים בלילה. מישהו שמע את הקולות האלה פעם? מפחיד, נכון? פתאום מלאתך אתה שומע איזה יללה כזאת. זה כמו כלב, אתה זה כמו, כמו כלב כזה. ואני הייתי פחדן, סליחה שאני אומר, גם היום, אבל אז היה לי פחד נורא ללכת בלילה מהכביש הראשי לקיבוץ. היה לי פחד. אמרתי, כל פעם שהייתי עובר שם הייתי רועד מהקולות האלה של התנים וכל הפרדס הזה שהעצים משני הצדדים. אז הייתי אז נער, נאמר, בן 16, משהו כזה. אמרתי, אני אתגבר על הפחד. מה עשיתי? עשיתי תרגילי התגברות. הלכתי בלילה, לבד. מהקיבוץ, היה נאמר, הערכתי היה איזה 400, חצי קילומטר, משהו מהקיבוץ הכביש. הלך וחזור, הלך וחזור באמצע. היה לי פחד. ופשוט אחרי כמה פעמים שהלכתי, והם לא הפחידו אותי, את הנים האלה. זה תרגילים, זה נקרא תשובה. הפחד זה היה החיסרון שלי. אז אמרתי, איך אני עושה? אני אתגבר על הפחד הזה. איך אני אתגבר על הפחד הזה? אני אעשה תרגילים. כאלה ואחרים. אז אותו דבר גם כאן. אם האדם נמצא במצב של חרדה, או רגש כזה או אחר, צריך למצוא דרך איך להתגבר על, על המציאות הרגשית הזאת, שהיא לא בריאה, היא לא טובה, היא תוצאה ממשהו. אתה מוצא את הסיבה, אתה יכול אחר כך להתגבר על ידי מעשים כאלה או מעשים אחרים. זה מובן הדבר. החרדה, שוב פעם, אני רוצה, בוא נבדיל בין חרדה קלינית, מה זה חרדה קלינית? חרדה קלינית זה אדם שנמצא בחרדות. לדוגמה, יש פחד גבעים. פחד גבעים, חרדה זה שר לדמיונות, הנושא של חרדה. אז פחד גבעים זה אדם שעומד במקום נמוך, והוא נדמה לו שהוא נמצא מעל התהום. איך אתה מסביר לו באופן הגיוני, זה לא תהום. אם הוא היה נמצא כאן, על המדרגה הזאת, היה פוחד לרדת. אבל זה משהו אחר. זה פחד רגיל שיש לבן אדם. חרדות קליניות כאלה, זאת אומרת, שהן לא נוגעות לילד, זה אפשר לטפל, כי יש טיפולים מקצועיים כאלה וכן. כמה מדבר באופן כללי, כשאדם נמצא בחרדה, אז צריך לעשות תשובה. למשל, מישהו רוצה להתחתן כאן, אתה לא מפחד? אתה מפחד? את האמת. זה מפחיד. זה מפחיד או לא? כן או לא? נדמה לך שלא. לא. לפעמים אתה... מה זה בחתונה? זה אחריות. זה פרנסה, זה התמודדויות, זה... למה הרבה אנשים מעוקבי חיתוניות? אחת הסיבות, אין לי ספק, זה החרדות האלה, הפחדים האלה. מה יהיה? מה נחיה? איך מתגברים על הדבר הזה?
קופצים במים.
אמונה, יפה מאוד. קופצים במים, בסדר. אבל זה לא תמיד, סגר. אז באמת, יש הדרכה בדבר הזה. כן. מי שמעוניין כאן להתחתן, למרות החרדות שלו, שאלה אם אתה עושה דברים לשם שמיים או לא. זה התשובה. אם אתה בא ואתה אומר, אני רוצה להתחתן בגלל א', ב', ג', ד', וכל הדברים האלה, אינטרסים, נאמר, חשבונות כאלה ואחרים. אז יש חשבונות, חשבונות אמיתיים. אבל אם אתה בטוח בשם, מאמין בשם, בטוח שאומר, ריבונו של עולם, אני רוצה להתחתן לא בגלל שיהיה לי כיף, ואולי לא יהיה לי כיף. זה מפחיד אותי. נכון? נכון? כן או לא? יכול להיות, לפעמים אדם זוכה לשלום בית, לפעמים גם הוא לא זוכה לשלום בית. אז זה מפחיד את האנשים. דוגמה, אני אתן דוגמה. אבל אם אתה אומר, לא, ריבונו של עולם, אני לא עושה חשבונות. אני עושה את הרצון שלך. אתה רוצה שאני אקיים מצוות פרו ורבו, לא אלוקים, תגיד לי. אמר לי, בטח. אוקיי, אני הולך לקיים את המצוות. רגע, מה יהיה? פרו ורבו, יאללה, תתחיל. לשם שמיים. פתאום כל הקליפות, כל הדמיונות, כל הפחדים, מקבלים פרופורציה נכונה. ככה, אחרי זה, אני זוכר את הרב יגאל לוינשטיין, עכשיו בחדשות, בגלל שהוא יצא נגד אלה. בכל זאת, הוא פעם נתן לנו שיעור הרצאה כאן, והוא כואב את כאב הרווקות המאוחרת. זאת אומרת, יש היום, לצערי הרב, הרבה מאוד אנשים, לא צעירים כבר, בגיל 22, 23, כבר מבוגר, ולא התחתנו עוד, יכול לקרות דבר כזה. אה? יכול לקרות דבר כזה, נכון? אני אומר את זה במילתא, דבדיחותא. אז זה מגיע לגיל 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35. מתחילים לספור את השנים. אם זה בנים ובמיוחד בנות, זה בכלל טרגדיה. אין דבר הזה, קורה דבר כזה. והוא כואב את זה, הרב יגאל. והוא הולך למפגשים של רווקים רווקות מבוגרים כאלה שלא יש עליהם מילתא ולא התחתנו. והוא מדבר איתם, הוא סיפר לנו פעם שהוא נפגש עם קבוצה של כמה עשרות כאלה רווקים ורווקות שלא התחתנו עדיין. והוא אמר להם משהו, הוא אמר, תראו, הייתה איזה בחורה אחת, שהיא לא הייתה, היא כבר הייתה מבוגרת, והיא רצה להתחתן, אבל היא רצה להתחתן עם בחור לפי הרשימה שהיא עשתה לעצמה, אינוונטר שלם, כמו למכולת הולכים, שהוא יהיה גבוה, הוא יהיה יפה, ושיהיה לו בית, ויהיה אקדמאי, ושהוא יהיה, טוב, סוף סוף היא מצאה לפי מה שרשמה לעצמה, היא מצאה אדם שעומד בכל הקריטריונים. נס! נס או לא נס? והם יושבים, עושים, איך זה נקרא, דייט? דייט. פגישה כזאת, בית קפה, ויושבים ומדברים ביניהם. פתאום היא שמה לב, הבחורה, כשהוא אוכל את האוגה, הוא עושה איזה עיוות בפה, משהו כזה. סליחה, במקום היא אמרה, זה לא בשבילי, הכל מסודר, זה מפחיד אותי. ואז היא שאלה, הוא שאל, ירדתי גם, כל הרווקים שם. מי היה מתחתן עם בחור כזה, כשהוא אוכל, הוא יעשה איזה משהו עקום בפה. כולם אמרו, כולם אמרו, לא, לא. למה איבדו את מה? את הפרופורציות, סליחה, השיניים שלי. פרופורציות. לא לשם שמיים. כל אחד עם החשבונות שלו. אבל אם אתה עושה לשם שמיים, מה זה משנה שהוא אם עושה בפה ככה, עושה ככה, עושה ככה? אני רוצה לעשות רצון השם. זה בסדר או לא? אפילו אישה מכוערת. כתוב בגמרא, מסכת תענית כמדומני, שהוא אומר, שהאישה המכוערת, יש שם מחוללות בקרמים, היא אומרת, תעשה לשם שמיים. דרך כלל מי שמתחתן לשם שמיים הוא הכי מאושר אחר כך. שאלו אותי למה? ככה, מה אכפת לכם? יש לו סייעתא דשמיא. אלוקים עוזר לו. כי זה שם שמיים. דוגמה אני אומר. ברגע שאתה מתקן משהו, אז אותם חרדות, אותם פחדים, אותם שמונעים מהאדם הרבה דברים, ובמיוחד דבר כל כך חשוב כמו בית בישראל, הם נעלמים פתאום, כל הדבר נעלם. הוא לא תופס מקום. תנסו, תראו. אז זה מה שהוא אומר, התשובה, אם האדם עושה תשובה, לא רק זה. כל אותם פחדים נהפכים למה? הפוך בדיוק, הכל מתהפך לטובה. זה שפחדת והתגברת והתעלית, כמו שהרב אמר, להתעלות, אתה רואה פתאום הכל נהפך למשהו לגמרי אחר. לאומץ, לביטחון, לאומץ לבב. החרדה עצמה מתהפכת לביטחון ואומץ לבב. והרושם של החרדה הבא מצד החטא, הוא אומר, זה מה שאמרנו מקודם, שאדם יש לו מבט פנימי יותר, עמוק יותר, הוא רואה דברים שאחרים לא רואים. קוראים לזה תורת הפרצוף. תורת הפרצוף, אדם רואה את השני והוא קורא אותו. קורא, פרצוף בעברית זה פנים. הוא רואה את הפנימיות של האדם. איך? כותב כאן הרב. אפשר להכירו בין בסרטוטי הפנים. אמנם זה מפחיד. זה מפחיד. אבל זאת עובדה. יש אנשים שרואים את השני והם קוראים אותו. הם רואים על הפנים. הם רואים את הפנימיות של האדם. זה כמו למדנו מלאה ורחל. רחל הייתה יפה באופן חיצוני, ולאה הייתה, עיניה היו בוכות, הייתה בוכייה, כן? וזה מראה משהו על הפנימיות של האדם. ויש כאלה שהם ממש מומחיות, רואים אותך על המקום, קולטים אותך, לדבר הזה. אז אין בפרצוף, זה מגלה את הפנימיות, אבל לא רק בפרצוף. בין בתנועות, זה נקרא שפת הגוף. בתנועות, אדם שהוא, יש לו ביטחון עצמי וכל זה, אתה רואה את זה בגוף שלו, איך הוא עומד. אני קורא לזה סימן קריאה. אדם שהוא, יש לו חוסר ביטחון וספקות וכן, הוא כמו סימן מה? סימן שאלה, היי, למה, איך אני, במסדרים, בצבא, אתה עומד שם כמו סימן שאלה, עקום שכמוך. גם דרך אגב, הסימן קריאה, יש לי נקודה, הנקודה זה הראש. אתה רואה, לפי הראש, סימן קריאה, הכל ישר, הגוף, סימן שאלה, אתה נראה ככה. זה דוגמה. אז הוא אומר, גם בשפת הגוף, לא רק הפנים, אלא גם בשפת הגוף, אתה לומד מהדברים. בין בקול, אם הקול שלך מבטא ביטחון, שמחה, טוב, או ההפך בדיוק, אתה רואה את זה לפי הקול. בין בהנהגה, בהתנהגות של האדם, בין בכתב היד, מה שנקרא גרפולוגיה, יש היום גרפולוגיה, זה מקצוע, גרפולוגיה. דרך אגב, צריך מאוד להיזהר בגרפולוגיה. למה? יש כאלה שהם שבועים בגרפולוגיה. למה? כי הגרפולוגיה זה לא תורה, זה תורה מן השמיים. זה תורה אנושית, נאמר. ואפשר לטעות שמה, ואפשר להגיד גם שטויות, ויכולים גם לגרום נזקים גדולים. למה? כי האדם שהוא מקבל את ניתוח גרפולוגיה על עצמו, על האישיות שלו, על הכישורים שלו וכל זה, ולפעמים הוא מאמין בזה. ואז הוא שבוי בתוך ההבחון הזה. וכשהוא רוצה לפרוץ מעגלים הוא לא יכול. למה? כי הוא בתוך ההבחון. אמרו לך כך וכך. נזכר שהיה כאן פעם, בחוץ שכחת שלמד גרפולוגיה. המקצוע יש, לומדים את זה, קורס כזה. הוא למד גרפולוגיה, והוא בא ואמר לאחת הבנות במכון הוראה, הוא אמר, תכתבי לי את כמה שורות, ואני אגיד לך על האישיות שלך ולעתיד שלך וכל הדברים האלה. אתה? ואם באה אלייך, בוכה, 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 בוכה. למה את בוכה? מה קרה? הוא עשה לי ניתוח גרפולוגי, ואמר לי דברים נכונים, אבל גם אמר לי שאני אתחתן עוד הרבה שנים, והיא כבר הייתה מבוגרת. הייתה בדיכאון, בצער, בכאב כזה. קראתי לו, אמר, תגיד לי, אתה נורמלי? מי אתה, רוח הקודש? אתה נביא? איך אתה אומר דבר כזה? שהתחתנה אחרי כמה חודשים. לכן צריך להיזהר, לפעמים אדם רואה ניתוח גרפולוגי, וזה מלווה אותו כל החיים. לפעמים אומרים לו שם מעלות וגם חסרונות, וגם עתידות. אבל הרב אומר, זה נכון, הכתב יד, הוא מבטא את המצב הרוחני והנפשי של האדם, והכישורים של האדם. והיום במקומות מסודרים, מבקשים את הגרפולוגיה בשביל לדעת את הכישורים של האדם. בסדר. למה הם למדו אצל הרב קוק באורות התשובה, שגם כתב יד מבטא את הפנימיות של האדם. גם בכתיבת סתם, כתיבת ספרי תורה ותפילין, זה גם, שם זה לא רק דבר טכני, אלא זה שכותב ספר תורה, הוא צריך להיות אדם טהור, אדם קדוש, אדם בעל... וזה משפיע על האותיות, וזה משפיע על מי שלומד את האותיות, מי שקורא את האותיות, זה משפיע עליו גם. בין בסגנון הלשון, בדיבור, איך אתה מדבר, כל זה בא ללמד על הפנימיות שלך. וביותר בכתיבה, מה אתה כותב? כן, לכן, גם כשאדם קורא ספר או מאמר או משהו כזה, אני צריך מאוד מאוד להיזהר ולבדוק מי הכותב. מי הכותב? לפעמים אדם שהוא כותב הוא אדם טהור וקדוש וכל זה, אבל לפעמים זה אדם שהוא לא בסדר, הרבה מאוד בחינות. היום בכלל מי כותב? היום יש אינטרנט ויש כל הדברים האלה. מישהו ראה פעם אינטרנט כאן? אתה לא ראית אף פעם אינטרנט. מה אתם אומרים? אתם יודעים מי כותב את הדברים שם באינטרנט? אתם יודעים מישהו? מישהו יודע מי כותב?
מי?
אתה גם יכול לכתוב.
כן.
ולפעמים שם הדברים שנכתבים, נכתבים על ידי אנשים לא טובים. אנשים שיש להם דברים, מחשבות רעות, רצונות רעים, וכל מיני דברים כאלה, צריך מאוד לזהר. אז זה מה שהוא אומר. כתיבה, היא מגלה מה שנמצא מאחורי זה אצל הכותב. יש לו כוונות, יש לו מחשבות, יש לו אישיות, כזאת ואחרת. לכן מאוד צריך להיזהר בדברים האלה. בהרצאת הרעיונות ושידורם, גם בזה ניכר אישיות של האדם. במקום שהחץ סותם את האורה, זאת אומרת, יש כמו שראינו, זה כמו אם יש חץ, אז האור לא חודר, הטוב לא חודר, האמת לא חודרת. שם הפגימה, איך יודעים? במילים אחרות צריך להיות מה? אינסטלטור. אינסטלטור, מישהו רוצה להיות אינסטלטור כאן? של הנפש. היום קוראים לזה בשפת הפסיכולוגים חסמים. יש לו חסמים. הוא חסום בדבר כזה או אחר. מישהו רוצה להיות אינסטלטור כאן?
נפשי.
כן.
נפשי
אמור. תלמד את זה. תלמד תורה, זה יהיה בסדר. שם הפגימה, במקום שנסתם את ההורה, נקראת, ולפי מדרגת החטא, תלוי בחטא, ולפי יחוסו של הנושא, ככה יוכר הרושם לאשר יביטו בעיניים בהירות. ואלה שמביטים בעיניים בהירות, הם רואים את הפגימות, והם יודעים לסתום אותם, לפתוח אותם, אותם פגימות בנפש האדם. אשרינו, מה טוב חלקנו, שיש לנו תורה כזאת, ושיש לנו אנשים כאלה, שיכולים לפתוח את אותם חסמים, אותם דברים, שהם גורמים לנו לאותם חרדות, לאותם מצבי רוח כאלה ואחרים, של עצבות, של כעס, או כדברים האלה. יש רק כוח לתורה שהיא תורת חיים.